بما بفخي ما دويا الهوى تسيلي يغشوت لأرضا لخما والغنى هي دويا وفنيني شفر خسد ملاعتها بليبي يخنا والحاجي شنا يقام شربنا تياها بليبي يخنا والحاجي شنا כי גם של בנתיה עומיתנו בך לא תזכה כל בריאה בעולם שכולו תוהו הידם גרורת נמדה לכאן בריאתנו הגבורתי עשים נפתחי בבודה בדרמה ובסנגה תביאי מזכותם של טובי מעשי יחי לאה למען כל המניעה הגבורתי עשים נפתחי בבודה בדרמה ובסנגה תביאני זכותם של טובי מעשי, יחלי להרע למען כל הבריאה. על בוראתי אשים מפתחי, בבודה בדרמה ובסנגה. תביאני זכותם של טובי מעשי, יחלי להרע למען כל הבריאה. צהריים טובים. אז כאמור, אנחנו בקורס 8 שבבוסס על אבידם הקושה. קורס שני שאנחנו עושים בסדרת הקורסים של ACA על אבידם הקושה. הראשון היה 5. הקורס הזה בבוסס על פרק 3 של אבידם הקושה, ואתמול מנינו את הפרקים, וראינו שחמשת הראשונים עוסקים בעולם הבלתי טהור, בעולם שבו אנחנו מצויים. עולם שכפוף לחוקים של קרמה, עולם שבו אנחנו נשלטים על ידי קרמה. אז יש שם תיאורים של מה זה הבן אדם, מי זה הבן אדם, הפסיכולוגיה של הבן אדם, אחר כך באים התיאורים על קרמה וכו'. ופרק 4 זה קרמה, פרק 3 זה הנושא של הקורס הנוכחי, עוסק בעולמות של קיום, במעברים בין עולמות של קיום, במודל של העולם לפי אבידם הקושה, המבט שאתם מקבלים הוא מפי ישויות מוארות. אז המודלים שאתם שומעים, הם יהיו מודלים שאנשים מוארים שראו במדיטציות שלהם עולמות שלמים. וככה צריך לקחת אותם. צריך תמיד לזכור שדברים האלה נאמרו על ידי אנשים שמימשו את חוכמת הריקוד בליבם. ויש להם פרספקטיבה אחרת לגמרי מאשר לאנשים שלא מימשו ריקוד בליבם. והם מבינים את העולם ורואים את העולם ומבינים את הסיבתיות בעולם באופן שונה לחלוטין. זה אמת אחרת. שישנה כל הזמן, אנחנו טובלים בה כל הזמן. כל פסיק ופסיק בהוויה שלנו טובל באמת הזאת, מה שאנחנו קוראים האמת המוחלטת או האמת של הריקות. אבל אנחנו לא רואים אותה, זה שקוף לנו לחלוטין. האריה שרואה ריקות ישירות, לראשונה בא במגע באופן ישיר עם האמת של הריקות, לא באינטלקט, אלא בחוויה, באופן ישיר עם האמת של ריקות, ואחרי זה הוא עובד עם האמת הזאת כדי בהדרגה והדרגה לטהר את עולמו, שזה שני הפרקים האחרונים של אבידם הקושה, שעליהם לא נדבר כאן. כל המטרה שלנו בהצגת הדברים של הפרק הזה, שהוא פרק 3 על עולמות של קיום וכך הלאה, זה בעצם כדי ללמוד לצאת מהם. אנחנו כרגע מסתובבים בגלגל החיים והמוות, כל הזמן מתגלגלים בין כל היקומים האלה שבתוך הגלגל שמנינו אותם, ותכף נעבור על זה בקצרה. אנחנו כלואים שמה, אנחנו מתגלגלים בהם ללא בחירה. ודיברנו על ההישארות של התודעה, על כך שלתודעה יש טבע ואופי שונה לחלוטין מאשר לגוף, ואין שום סיבה להניח שהיא מתקלה כשהגוף מתקלה. אלה שני דברים שונים לחלוטין, שכרגע נוצר חיבור זמני וקצר ביניהם. למשך החיים האלה, התודעה הזאת מחוברת לגוף הזה. אבל החיבור הזה נפסק עם המוות, זה המוות. וכשזה קורה, התודעה כפופה לקרמות שאספנו, למה שעשינו. וכל העולם שלנו נוצר על ידי הקרמות האלה. אני אחזור בקצרה על הנושאים העיקריים שמנינו. בשיעור הראשון דיברנו על המחברים השונים, הספר נקרא אבידה מקושה, הביאור שלנו, תרלם סלג'ב, הערת הדרך לחופש, נכתב על ידי הדלאי לאמה הראשון. אבידה מקושה, אי אפשר להגיד נכתב, נאסף, נערך על ידי מאסטר וסובנדו בשנת 350 לספירה. הפרשן חי במאה ה-15, הדלאי לאמה הראשון, היה תלמיד של ג'צון קאפה. ואחר כך התחלנו לעבור על תיאור מקוצר של העולמות השונים. ואמרנו שבתוך הסמסרה, בתוך גלגל החיים באופן כללי, יש שלוש רמות של קיום. אחת זה העולם התשוקות, שבו אנחנו נמצאים, כל העולמות התחתונים, בעלי החיים, יצורי הגיהנום, הפרטות, בני אדם, כל אלה בעולם התשוקות. בעולם התשוקות, התשוקות העיקריות זה לאוכל ולסקס. לכן הוא נקרא ככה. והמניעים האלה פחות או יותר מעצבים את חיינו. אנחנו משתוקקים לדברים, אבל בעיקר לא אוכל סקס. ההשתוקקות הזאת מעצבת את התודעה שלנו, מעצבת את החשיבה שלנו, מעצבת את הרגשות שלנו. החיים שלנו מוכתבים על ידי ההשתוקקויות האלה. מעל זה יש מה שקראנו עולם הצורה. זה מה שאמרנו עולם האלים, ששם הצורה הגיעה לידי שלמות. כל שם נפלא ויפה, והם חיים חיים ארוכים ונעימים. יש ביניהם הרבה סוגים, אבל באופן כללי, אם רוצים להפיין, אפשר להגיד ככה. אלא שהם לא בני המוות, וכשמתקרב זמן מותם, כל זה עובד להם, ובבת אחת הצורה מתקלקלת, והם מזדקנים, והם מעדיפים ריח רע, וכל האחרים דוחים אותם, כי זה כל כך יוצא דופן. והסבל שלהם הוא נורא בזמן המוות, וכשהם גומרים את הקרמה שהביא אותם לקיום המענג הזה, הם גם נקראים יצורי עונג, החיים שלהם מאוד מענגים, עד כמעט שבוע לפני מותם, נאמר. ואז בזמן המוות הסבל שלהם הוא בעל יתואר, ומכיוון שהם קילו את כל הקרמה הזאת בקיום הענוג הזה, הם נפלים לקיום מאוד סובל. כי הם לא צברו שם הקרמה טובה במיוחד, ובוודאי לא למדו איך לפרוס, איך להפקיע, לצאת מכזה הקרמה. מעל זה, הרובד השלישי, שעדיין בעולם הסמסרי, זה עולם חסרי הצורה שהוא לא מיוצא כאן, כי אלה יצורים שהם רק תודעה בלי גוף. אז זה דבר אחד שאמרנו, אחר כך מנינו איך סופרים את כל הצורות הקיום השונות, ואמרנו שאחת הספירות זה סופרים 20 צורות קיום, זה רק אחת הספירות. 10 צורות רעות ו10 צורות מענגות, ואיך שהגענו ל-20 בספירה הזאת, אמרנו שיש 8 סוגים של גיהנום, שזה לא מדויק. כשאומרים 8 מתכוונים לגיהנום החם, אנחנו נפרט את סוגי הגיהנום, זה שיעור מאוד חשוב. לא בגלל שאתם צריכים לדעת בעל פה את כל השמות של כל סוגי הגיהנום, לא, זה לא הנקודה. הנקודה היא שהלימוד הזה נותן לנו תמריץ עצום לפרקטיס שלנו. ודיברנו על זה שהרבה מורים נמנעים לדבר על זה, כי קשה, אני לא יכולה להוכיח לכם את הדברים האלה, ואנשים לא כל כך רוצים לשמוע דברים לא נעימים, אבל הבעיה היא שאם לא שומעים אותם כאן, ואם לא עושים כאן מה שאפשר, אז הקרמה לוקחת אותנו לשם בלי ברירה. אז זה מאוד חשוב לשמוע אותם ולהבין את הממשיות שלהם. אז יש 8 סוגי גיהנום חם, יש אחר כך את העולם הרוחות התאבות שהתחלנו לדבר עליו בסוף היום אתמול, ויש בעלי החיים, אחר כך יש בני אדם, אמרנו שיש ב4 יבשות, ואחר כך אמרנו שיש 6 סוגים של אלים ולא מנינו את הסוגים האלה. אז ככה מגיעים ל10 צורות קיום נחותות ו10 צורות קיום גבוהות. מה שמאפיין את כל היצורים בעולם הסמסרי, מה מאפיין אותם? מתים כולם, והקיום שלהם הוא נגוע. המיינד שלהם יש בו נגעים רוחניים, המיינד שלהם לא טהור. ככל שעולים, המיינד הולך ומתטהר, אבל גם אצל החסרי צורה המיינד לא טהור. הם עדיין נאחזים במיינד שלהם, יש להם זהות, הם מזדהים עם המיינד שלהם, לכן הם לא טהורים. עולם הצורה הוא כאמור מעל עולם התשוקות, וזה אומר שהנגעים הרוחניים שלהם הם קצת שונים משלנו. הם פחותים משלנו, ואין להם השתקקות, למשל, לאוכל ולסקס, כמו שיש לנו. אחרת הם היו כאן. זה לא שהם לא אוכלים, אנחנו נדבר על אוכל יותר מאוחר. צמחים לא נחשבים בעלי תודעה במובן הזה שצמחים לא יכולים להגיע להערה. זה לא שהם בהם חיים, זה לא שהם לא חשים, אבל הם לא יצורים שיכולים לאגור קרמה טובה, לתאר קרמה שלילית ולהגיע להערה.
אז אנחנו לא מתעסקים איתם בכלל בבודיזם. הבודיזם בא להוציא את היצורים בעלי התודעה מסבל. ומחים, אני לא בקטגוריה הזאת בכלל. דיברנו על עולם הצורות, ואמרנו ששם יש 17 חלוקות. יש חלוקה לארבע בגדול, שקראנו להם סמטנס, ובכל אחד 3-3-3, ובאחרון 8, לא ניכנס לזה עכשיו. אחר כך אמרנו, בעולם החסרי צורה, הרמה העליונה ביותר, קראנו לה קסיצה, פסגת החיים. למה פסגת החיים? לא בגלל שזה הכי טוב להיות שם, אלא בגלל שזה המיינד הכי טהור, שהוא עדיין בסמסרה, שהוא עדיין בגלגל החיים. ואמרנו שיש שם את הגן עדן שקראנו לו אוטמין, ואמרנו שיש בעצם שניים כאלה בשם הזה בספרות הבודיסטית מבלבל, כי יש אחד שהוא של בודות, של מוארים, ואחד שהוא של כאלה שעוד לא הגיעו להערה ושום בסיצה הזה. עם חלקם אנחנו יכולים לבוא במגע, זה בני אדם ובעלי חיים. עם אחרים, לפעמים יש אנשים שרואים רוחות, אבל באופן כללי, לאנשים שהם לא מודדים מתקדמים, הם לא פוגשים את היצורים האלה. ומה שחשוב בסיום הדיון הזה, זה להבין למה זה בכל זאת אפשרי שכל זה נכון, וזה כבר לא אבידם הכושר, זה כבר מדיימיקה פרסנגיקה. בגלל שכל התיאורים האלה של כל העולמות, כל העולמות האלה, כולל הקיום הנוכחי שיש לנו, הם השלכות מנטליות. שכל מה שאני חווה הוא השלכה שבאה מתוך התודעה שלי, מתוך המיינד שלי, תלויה בקרמה שלי, תלויה באיך אני פעלתי בעבר. ואם יכולתי להשליך את זה, אין שום סיבה שאני לא אוכל להשליך משהו אחר, כשקרמה אחרת תשופעל. וחשוב להבין מה אנחנו נושאים בכיסנו, ולמה זה מאוד מאוד אפשרי וכמעט ודאי, שהקרמות שישופלו בסוף החיים האלה לא יהיו טובות, כי רובן הן קשות ביותר. ומה שקרה כרגע, שזכינו בחיי אנוש, הוא צירוף, הוא קרמה מאוד 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 טובה, שאספנו במשך הרבה עידנים. התמזל מזלנו, מזל מדהים. שזכינו בצורת קיום שהיא לא כולה סובלת, שיש בה עירוב של סבל ועונג, שיש לנו מיינד שמסוגל להבין, בעולם שיש בו דרמה, בעולם שיש בו מורים, בעולם שמאפשר לנו לצאת מהמקום הזה. זה צירוף שהוא מדהים בנדירותו. ואם לא נבין את זה, אז לא נבין שהסכנה גדולה, הסכנה מאוד גדולה, ומה שאנחנו עושים בחיים האלה הוא קריטי. וג'טסון קאפה תורח בספרו לתת לעוד ועוד ועוד מובאות ושירים שישבתי לתרגם במקרא עדה ירוקה שבאה לתאר לנו את הדרך ואת מה שבצד השני לאלה שלא רואים כרגע. באים האנשים המוארים ואומרים, דחילה, תעצרו רגע, תסתכלו, אל תבזבזו את החיים האלה, כי לא תקבלו יותר כאלה. זו מתנה שלא חוזרת אם לא יודעים ליצור את הקרמה בשביל זה, זה פשוט לא חוזר. אז זה מה שחשוב בעיקר מכל הדיון, זה ושיבוא להבין. אחר כך דיברנו, אז איפה נמצא העולם של חסרי צורה? אין לו מקום מכיוון שאין שם עניין של צורה. אז כל מה שקשור במקום ובצורה ובצבעים ובמשהו שקשור בחושים, אין שם, אז אין מקום בשבילו, אין בכל מקום. ואחר כך מנינו את ארבע הסמטנים של עולם הצורה, ונתנו להם שמות שאני לא אחזור עליהם עכשיו, ובעיקר מה שחשוב זה איך מגיעים לשם. ואמרנו שמגיעים לשם כשעושים מדיטציה לא נכונה, כשעוסקים במשך תקופות ארוכות, במשך הרבה שעות ביום, במדיטציה כגון מדיטציה על נשימה, או מדיטציה על המחשבות שעוברות בראש. ואני רוצה להדגיש את זה שוב, שלא תבינו אותי לא נכון. אני בשום אופן לא מטילה דופי במדיטציות האלה. יש להם תועלת רבה, ויש להם מקום בתוך הפרקטיס שלנו. ואני גם עושה חלק מהם, לפעמים, לפי מה שמתאים. מה שמזיק זה לא המדיטציה עצמה, אלא לעסוק בה באופן בלעדי במשך הרבה שעות ביום, במשך הרבה זמן, במשך שנים. כיוון שהמדיטציות האלה בפני עצמן, כשאדם יושב ועושה אותם הרבה זמן, הוא לא עושה קרמות שליליות. אז אם עושים אותם הרבה שנים, מאוד פוחתים הנגעים. הם לא נעלמים, אבל הם לא מתבטאים. אז החיים נהיים יותר ויותר רגועים, ברוגע למיינד, וככל שהנגעים פוחתים, העונג פשוט מופיע, כיוון שהסיבה היחידה שאנחנו לא בעונג מושלם, זה בגלל הנגעים הרוחניים שלנו. ברגע שאלה מדוכאים או פוחתים, אנחנו יותר ויותר בתוך עונג. אז אנשים מאוד נמשכים לעשות את המדיטציות האלה, כי הן מאוד מענגות. ויש פיתוי גדול. הבעיה היא בפני עצמם הן לא משחררות מסבל, אז רעים לסבל עדיין שמה, כי אותם רק אפשר לבאר עם הבנת ריקות. סיפרתי לכם אתמול על המורה הנפלא שפגשתי, שהוא מומחה בכל הג'אנות ועובר את כל הסטנצנים האלה למעלה מטה, והוא אדם נפלא, נפלא להיות על ידו, פשוט נפלא, לעשות מדיטציה לידו זה חוויה בלתי רגילה, יש לו כוח כל כך גדול למיין. והוא אמר לי, זה כמו לקחת הרואין, זה לא משחרר. זה בדרך, צריך בדרך להגיע לסמטן הראשון, ומשמה ללמוד הרבה על ריקוד ולהתאמן במדיטציות על ריקוד כדי שנראה ריקוד ישירות. אז אנחנו מובטחים לצאת מסמסרה, לא מיד, זה לוקח עבודה. בדרך כלל בספרות אומרים, אם חווית ריקוד ישירות, אתה כבר מובטח לצאת להערה מלאה. זה ייקח עוד קצת זמן, אבל אתה עובד עם זה ואתה מבאר את כל הנגעים ואתה מגיע להערה מלאה. מסתבר שיש דרך לאבד את זה. והדרך קשורה בזלזול במורה. אם פתאום קורה משהו ובן אדם מתחיל לזלזל במורה, שזה מאוד לא סביר בשלב ההוא שזה יקרה. אבל אם זה קורה, אדם יכול לאבד אפילו את זה. המורה הוא אובייקט מאוד, מאוד עוצמתי לתלמיד, אז זה מאוד חשוב. אז זה למדתי מלבם הסופה כשתרגמתי את הדברים שלו. אחר כך מנינו את השמות של כל צורות הקיום הנחותות והלא נחותות בסמסרה, כל מה שיש בגלגל, ונתנו להם שמות, אמרנו יצורי גיהנום, ארוחות התאבות, בעלי החיים, בני אדם, ומה שקראנו הדבות או האלים, וביניהם יש גם את חצאי אלים, ומנינו גם את שמם. אז יש כבר או חמש או שש, תלוי אם סופרים את החצאי אלים לחוד או לא. ולכל זה יש להוסיף את מחלקה מספר 7, שהיא מצוירת פה בטבעת הפנימית יותר, שזה היצורים בעולם הביניים שבין מוות ללידה. והעולם הזה נקרא ברדו, והיצורים שנמצאים שם נקראים ברדואה, הבטיבטית. אחר כך מנינו צורות של לידה, ואמרנו יש מביצה, יש מרחם, יש מחום ולחות, ויש לידת נס, מה שקראנו. ואמרנו שיש ביניהם דירוג מבחינת כמה כאב כל לידה גורמת. אז הלידת נס לא מחייבה לאף אחד, אז מבחינה הזאת כלידה היא יותר מוצלחת, אבל גם ראינו שבלידת נס אפשר להגיע לגיהנום, אז זה לא דבר סופר חשוב. אבל פשוט מנינו את האספקט הזה של לגרום כאב. אז בלידת נס אין שום כאב, אחר כך אלה של מחום ולחות, אז רק זה שנולד יש לו קצת כאב, אחר כך זה שנולד מרחם, גם זה שנולד סובל בזמן הלידה וגם מחייב לאמא. וזה שנולד מביצה, מחייב לאמא פעמיים, פעם אחת כשהיא מטילה את הביצה, פעם שנייה כשהיא צריכה לתגור עליה. אחר כך דיברנו על מודעות בזמן התהליך של הלידה, ואמרנו שכשהבודה מחליף לבוא לעולם, וזו החלטה, אז הוא מודע כשהוא נכנס לרחם, כשהוא נמצא ברחם, וכשהוא יוצא מהרחם. וזו המודעות הגבוהה ביותר, ויש דרגות אחרות של מודעות שמנינו. כן.
שכל מה שאנחנו חווים הוא השלכה מתוך המיינד שלי. לרעיון של גיהנום, אני פעם ראשונה בכלל מתחילה לשים לב אליו, איזה בכלל לא היה קיים בעולם שלי. אז אני משליחה עולם די נחמד, למה אני בכלל להתחיל ללמוד את זה כדי שאני אשליש את הדברים האלה?
אם זה היה, מזה שאת לומדת אותם, אז את משליחה אותם, זה היה טוב, אז את לומדת על הערה ואת מוארת, אז זה לא הולך כל כך קל. א', מללמוד על זה, זה לא מספיק, זה התחלה, זה נחוץ, אבל זה לא מספיק. זה לא נותן לך מספיק כוח להכוון לאן שאת רוצה, וזה גם לא נותן לך כוח להשתחרר ממה שאת לא רוצה. ולעומת זה, אם לא תלמדי ולא תהיה מודע, זה כמו, אם אני לא מספרת לך שלגעת בתנור יגרום לך קביעה, אז את תקבלי קביעה. זה קטע שהרבה לא מבינים. הרבה אומרים, אם אני לא יודעת על זה, אז זה לא בעולם שלי, אז אני לא צריכה לדאוג לזה. אבל אין דבר שהוא שגוי מזה. התינוק לא יודע על כוח הכובד, אבל אם מישהו יגלגל אותו מהגג, הוא ייפול והוא ייפגע. זה שאני לא יודעת לא פותר אותי. ואנחנו אפילו בחוק שלנו אומרים, אי ידיעת החוק לא פותרת מעונש. אז זה לא עונש הקרמה, זה פשוט החוקיות של זה. זה שאת לא מכירה אותה, גורם לך הרבה סבל. כל העניין הוא להכיר את החוקיות ולהכיר מה את תומנת במיין שלך. המיין שלנו הוא עצום. הקטע שאנחנו חווים ברגע זה בחיי אנוש אלו הוא קטע זעום מהמיין שלנו. ואת השאר אנחנו בדרך כלל כמעט שלא מכירים. פה ושם בחלום מופיע משהו שמפתיע אותנו. פה ושם מישהו יש לו איזה חוויה יוצאת דופן. יש אנשים שהם חוויה של יציאה מהגוף. פה ושם יש לנו מגע עם עולם שמפתיע אותנו. אנשים לוקחים LSD ופוגשים את עצמם בצורה אחרת. אבל באופן כללי אין לנו מושג מה תמון שמה, והדבר שתמון שמה כשהשתחרר הקשר בין הגוף והתודעה, זה מה שהשתלט עלינו. אלא אם כן את תלמדי ותתחילי לתרגל עכשיו, לתחיל לתהר את זה. ועכשיו זה הזמן, כשמגיע מוות, אנחנו נלמד, אין לך שום סיכוי. מאוחר מדי.
אני רוצה לדעת שהבנתי נכון.
כן.
שכמו שכל הנדעים יש לכולם, אני יכולה לא להיות מודעת שאני מתנת, אני יכולה להכחיש שאני מתנת, אבל זה קיים בתוכנית. אותו דבר, גם העולמות האלה...
אז רעים לגיהנום ישנם אצל כל אחד מאיתנו.
מעצם טבע העובדה שאני בן אדם שחי, הצלתי כל כך הרבה, אין איתי זה בעבר.
משום שהתודעה שלך תמיד הייתה, התודעה היא לא הגוף. זה שהגוף מתקלה זה לא אומר שתודעה מתקלה, ודיברנו על זה, והתודעה לא מתקלה כשהגוף הזה מתקלה ולא התחילה כשהגוף הזה התחיל, מאותה הסיבה. יש בעברית ביטוי יפה שאני אוהבת להשתמש בו. מקדמת דנא התגלגלנו בסמסרה וכבר היינו בכל המקומות האלה. אין ספור פעמים היינו בכל המקומות האלה. אנחנו עדיין כאן סובלים ונדבר על חיי אנוש עוד מעט. ואספנו את כל הסיבות האלה. הבודה שהוא ישות כל יודעת, אין לו שום סיבה לשקר לנו. והוא דיבר 50 שנה ולא תפסו אותו בשקר אחד, אז למה דווקא על זה הוא ישקר? הוא אומר שכמעט כולנו מועדים ללכת לגיהנום. זה מה שהוא אומר. באו הנזירים ושאלו אותו, מה הסיכויים? למישהו היום בן אדם להישאר בן אדם בגלגול הבא, זה מה שהם שאלו אותו. ומה עשה הבודה? הוא גירד את הקרקע בציפורן שלו, ונשאר קצת אדמה מתחת לציפורן, ולבודה דרך אגב יש ציפורניים ארוכות. זה אחד מהסימנים. ויש החלפת דברים מאוד יפה בינו ובין הנזירים שמצוטטת בספר הכנה לטנטרה. הוא אומר, הו נזירים, אם אנחנו סופרים את מספר גרגירי האפר שמתחת לציפורן שלי ומשווים למספר גרגירי האפר בכל האדמה או בכל העולם, מה יותר גדול? והם מתחילים לנסות להשוות במספרים ומגיעים למסקנה שהם בכלל לא יכולים להשוות. ואז הוא אומר, ככה גדול. אם תקחו את המנה של שני אלה, הסיכוי שמי שהיום בן אדם להמשיך להיות בן אדם. וכל השאר הולכים למקומות הנמוכים. ככל שיורדים יותר נמוך, מספר היצורים שם יותר גדול. אז מתחת לבני אדם, המקום הבא זה בעלי חיים, שנדבר על זה בהמשך היום. מתחת לזה ארוחות התאבות, ומתחת לזה זה הגיהנום. זה לפי רמת הסבל. ובמדיטציות עמוקות אנשים רואים את זה. את לא חייבת להיות בודה כדי לראות את זה. אז זה עונה לך על השאלה. אוקיי.
שנייה. את אמרת שהמדיטציות השונות, כמו התבוננות בנגעים שלנו, על המחשבות, על הרגשות, על נגעים שמקורים, הכוונה לשחרר מכולה,
לא משחררות מנגעים. לא שחרור. הם עוזרות בתהליך של שחרור האחיזה בנגעים האלה. המיינד יירגע, את תקבלי פרספקטיבה הרבה יותר טובה, זה את לא יודעת. יש דברים שאת לוקחת כעובדה שהם הנחה. אז א', המדיטציות האלה מאוד מועילות. אני גם עושה אותן. גם המורים שלי עושים אותן ומלמדים אותן. אך קטע אחד שאני מזהירה בפניו, וזה בא מאנשים כמו קמלה שילה, ומהדלאי למות כולם, ומג'סון קאפה, וממילארפה, וממרפה. הם הגיעו דרך טנטרה להערה. השלב הסופי חייב לעשות בטנטרה. טנטרה לא מצליחה, אין לה שום סיכוי להצליח, אם אין הבנה עמוקה של ריקות. אני לא אומרת ראייה ישירה של ריקות, כי זה יבוא בתוך הטנטרה. אבל אם אין הבנה עמוקה. כל המורים, במה היה הנאב, בוודאי בבודיזם הטיבטי, יגידו לך שאת לא יכולה להגיע להערה בלי שראית קודם ריקות. עכשיו, אם עושים את המדיטציות האלה, הן יכולות מאוד לקדם אותי בכיוון של לראות ריקות. אבל מי שעושה אותן באופן בלעדי, אני מתארת מדיטציה כמו רק להתבונן בנשימה, או דברים מעין אלו, זה לא מספיק חזק. זה נפלא, זה יכול להביא אותנו מאוד רחוק. אדם יכול להשתנות הרבה בחיים שלו כבר עכשיו, מהמדיטציות האלה. בפני עצמו זה לא מביא לראיית ריקות. צריך לעשות עוד משהו. אז אם אדם עוסק באופן בלעדי, במשך הרבה שעות ביום אני מדברת, לא חצי שעה ביום, הרבה שעות ביום והרבה שנים, ויש כאלה, יש מודדים כאלה, גם בבודיזם וגם מחוץ לבודיזם, שעושים אותם בצורה כזאת, אדם כזה, הסיכוי הוא שימות תוך כדי כזאת מדיטציה. ואז לאן הוא הולך? הוא הולך לעולם הצורה או החסרי צורה, שהמיין שם מאוד מעודן, יש שם עונג עצום, האדם הזה חושב שהוא הולך לנרוונה. שהוא כבר בנרוונה אפילו פה, לפני שעזב את גופו, כי הוא כל כך בעונג עצום. וזאת טעות, כי אין שם שחרור, וכולנו כבר היינו שם. והנה אנחנו פה בעולם שיש בו מלחמה וסבל. כי זה בפני עצמו לא משחרר, ולכן כל החכמים, קמלה שילה ושנטרק שילה, הם כולם מזהירים אותנו בפני זה. כל הסיפור על קמלה שילה והואשנג והדיבייט, הוא בדיוק עודות זה. כי יש אסכולות כאלה גם בבודיזם. והמורים שלנו, שמלמדים להגיע להרה, אומרים, אם תעשי את זה באופן בלעדי, זו טעות חמורה, כי זה לא יוציא אותך מסבל. וזה יביא אותך למקום שאת מרגישה עונג רב, ותחשבי שיצאת ולא יצאת. אז מה כן? כן צריך לפתח מדיטציה של שינה, להגיע לרמה של שינה, ומהרמה של שינה להמשיך לרמה הראשונה של עולם הצורות. כשמגיעים לשם, המדיטציה צריכה להיות בכיוון של ראיית ריקות. זה דרך הבודיסטטווה. דרך הבודיסטטווה, שהוא לא עושה את זה רק למען עצמו, אלא כדי לשחרר את כל האחרים גם, הוא חייב לרכוש את החוכמה שמשחררת מסבל אותו. בגלל אהבתו לברואים, הוא לא ימשיך ברמת עונג הולכת וגדלה, אלא הוא ימשיך להבנה של ריקוד. זה מדיטציות יותר קשות. זה דורש אנליזה לא פשוטה. וכשהוא עושה אותם, בסופו של דבר, אם יש לו גם את הכוח של השינה, של השמטה, של השלווה המדיטטיבית, מה שקראנו, הוא יכול אז להגיע לראייה ישירה של ריקוד, ומשם, אחר כך, הוא צריך להמשיך לכל הג'אנות האלה. כי גם את היצורים ההם צריך לשחרר, הוא צריך להכיר אותם, הוא צריך להכיר מי חי שם ואיך הם חיים שם, ואיך הם סובלים שם כדי שיוכל לשחרר אותם. אבל רק אחר כך, ואני שומעת את זה גם מפי מורים שלא מתרגלים ככה, וגם מפי מישהו שמתרגל ככה. מאסטר גדול גדול, עושה את כל הג'אנות. והוא אומר, זה כמו לקחת הרואין. זה מביא אותך לעונג עצום, אבל זה לא משחרר אותך. וזה מפי המאסטר. זה מה שאני יכולה לתרום לך. ואני מקווה שתפתחי לזה. אני לא יודעת שאפשר לשכנע בסיפור, את צריכה להתנסות. אבל עד שתתנסי, ייקח הרבה זמן, בינתיים השנים עוברות. ולי אין הרבה זמן לנסות דרכים שמראש מזהירים אותי בפניהם. אז זה מה שאני יכולה להעביר לכם.
יש לי שאלה לגבי ההערה שאמר שאחרי שרואים ריקוד עוד אפשר להעביר את זה. אולי שמישהו ראה ריקוד בשבועות גם מבין אותה, אבל המאצ'ה הוא כאילו יכול לסצל במורה שלו. הוא מבין שהמורה שלו זה השלכה.
כן, נפצר במינתי איך אדם כזה פתאום יתחיל להיזלזל במורה. זה בעיניי מאוד לא סביר, אבל מה שאומר למסופה, ואני מצטטת את למסופה עכשיו, זה שאם חלילה זה יקרה למישהו, זה לא משנה באיזה רמה הוא נמצא, הוא עלול לאבד אפילו את ההישג הזה. זה מה שהוא אומר. אדם שראה ריקות ישירות, לא בהכרח ישתחרר כבר מכל הנגעים הרוחניים שלו. הוא עכשיו מבין את גודל הנזק, את גודל האסון. עכשיו אבל יש לו כלי מאוד חזק להתחיל לטהר. יכול להיות שהוא ראה ריקות, ירד מהמדיטציה על ריקות, והוא עדיין פה כמונו. הוא רק מבין הרבה יותר מאיתנו את הטעות. הוא עדיין בתוך הטעות. אז יכול עדיין שיהיה לו נגע רוחני, והוא יכול עדיין להתעצבן על המורה שלו. ומזה מזהיר אותנו למזופה. זה עדיין עלול בתיאוריה לקרות. אבל כדי לראות ריקות מראש, מלכתחילה, צריך יחס מדהים למורים שמלמדים אותנו לריקות, כי משם זה בא. ההישג יבוא דרך הלימוד ודרך המורה. המורה בא מתוך ההערה שלי. אם אני את המורה הזה דוחה, אני סוגרת לעצמי את הדרך לפגוש מורים אחרים גם, לא רק עם המורה הזה. אני הורגת את עצמי ואת כל הבריאה באותה הזדמנות, כי אז אני לא אוכל לעזור גם להם. חשיבות פה היא עצומה, אז מגיע הזמן להחליף מורים, זה קורה. זה אף פעם אסור שיהיה מלווה בתחייה או בביקורת או במחשבה שלי, לא בגלל המורה, בגלל התלמיד. התלמיד גומר לעצמו את הדרך שלו. זה למה סופה כותב. אז אני ממליצה לכם, תלכו לקרוא, זה נמצא באתר. כן, אז סימנה אומרת שהיא שומעת את כל התיאורים של העולמות וזה נשמע מעניין, אבל היא לא מתחברת לזה, זה לא מוחשי לה. זה בדיוק מה שאמרנו אתמול. זה לא מוחשי לנו, אני לא יכולה להוכיח לך כרגע, וזו בדיוק הסיבה שהרבה מורים נמנעים מללמד את החומר הזה, בגלל שאנשים כל כך סקפטיים ואי אפשר להוכיח להם את זה. ולכן הלימוד הזה מאוד מאוד נדיר, אז תראי את זה שזה מאוד נדיר לקבל את זה בכלל. יש סיבה חשובה לתת את זה, כי כל מילה פה היא אמת, כי היא נאמרה על ידי אישיות מעורות. כרגע את לא יכולה לאמת את זה לעצמך, ויהיו לך ספקות, את תצאי מפה עם ספקות, ללא ספק. אבל אולי תתחילי להרהר בדברים, ובעיקר מה שאני רוצה שתתחילי להרהר, זה לא, זה נכון ה-17 רמות, או אולי יש רק 16. זה לא מה שחשוב. מה שחשוב זה להבין את התהליך שמביא אותנו לעולמות השונים, וזה אותו תהליך שהביא אותנו לקיום הזה. למה אני בעולם היום שיש בו מלחמה, רעב, הזדקנות ומוות? למה אני בעולם כזה? למה אני בגוף שמתבלה? למה? למה אני במקום שיחסי עבר הופכים ליחסי שנאה? למה? למה אנחנו מאבדים את כל מה שיקר לנו? למה? אני צריכה להבין את זה, כי מה שהביא אותי לכאן, עלול להביא אותי לשם, ויכול להוציא אותי מכאן. והדגש בכל מה שאתם שומעים פה זה המנגנון, לא הפרטים הספציפיים, כי כרגע את לא יכולה לאמת אותם. מה שבמיוחד חשוב זה להבין את האספקט הזה שאיך זה בא מהמים שלנו. איך אני יצרתי את זה בלי שאני מבינה. אתה בטח ידעת שיש עניים בהודו. אבל עד שאת לא באה ופוגשת את זה פנים אל פנים, זה לא מוחשי לך.
אתה יכול להתפסס בשבוע ההרצאה, אתה מספיק כמוך, להתפסר את זה, אם מאמינים לזה.
אתם שמעתם מה שהיא אומרת? לא מדובר בזה בספר, מדובר בזה. במיינד הזה. סמסרה היא זוועה. אנחנו לא יודעים את זה, אנחנו אומרים יש שמיים יפים, יש דברים יפים, אנחנו לא במגע עם גודל הזוועה של סמסרה. איננו לוטות בצעיפים עבים של בורות. בהדרגה בהדרגה, הלימוד הזה מסתיר את הצעיפים. לא בגלל שמישהו אמר, את מתחילה לראות בעצמך. יש רק דבר אחד טוב בסמסרה, אומר כן רמפוצ'ה, שבמוקדם או במאוחר היא תגלה לך את פרצופה המכוער. את בעצמך לא תוכלי לסבול להיות כאן. ויש כאן אנשים שכבר פגשו את זה. רק אז את עולה ברצינות על הדרך. עד אז את עדיין משלה את עצמך שזה יכול להיות טוב. שאם את תקחי את הוויטמינים הנכונים, ואת ההתעמלות הנכונה, והיוגה הנכונה, והטאי-צ'י הנכון, וקצת עיסוק רוחני, וקצת מכון כושר, וקצת טיולים, וקצת משפחה טובה, וקצת תרפיה, יהיה טוב, את תשתלטי על העניינים. אז לאט לאט תירגעו הדברים, ובסוף יהיה טוב. לא יודעת מתי הסוף, הוא יכול להיות ממש עכשיו. והוא תמיד יבוא לך באמצע. האדם כזה מת בחרתה איומה של בזבוז, כי זה לא חוזר, ההזדמנות הזאת לא חוזר, החיים האלה נדירים.
כל הדברים שאמרתי
כולו רואים ביהדות. האם אין את זה ביהדות? היהדות היא דת נפלאה, היא מסורת נפלאה, ויש בה המון חוכמה, ויש אנשים שמאוד נמשכים ללמוד יהדות, ולהתעמק ביהדות, ולתרגל יהדות. ואם היהדות מושכת אותך, יכול להיות שזו דרכך. אם את הולכת ליהדות, תתרגלי יהדות. רק לשמוע על יהדות זה כמו רק לשמוע על הדברים האלה. את צריכה לתרגל כדי להשתחרר. אם זו דרכך, תבורכי, וברכתי תלווה אותך. אם אדם ברור לו, אז זו דרכו, אבל אז את צריכה לשמור על הדרך, אז את צריכה להיות קונסיסטנטי. בשבילי, התיאור הזה, דרכו הבנתי הרבה דברים שקודם לא הבנתי ביהדות. הוא העמיק אצלי את האהבה ליהדות. גם ביהדות נאמר...
מי שזורה רוח, קוצר סופה.
זה ישנה ביהדות, אבל אין את הפירוט הנפלא שיש כאן של איך בדיוק עובדת קרמה.
היהדות דרך אגב לא
רפית שלנו לא לשפט בסדר. יש ביהדות מושג נפלא של תיקון הנפש ותיקון עולם. מושג נפלא שבעיניי הוא לגמרי בודיסטי. קרמה שלי הביא אותי לפגוש אנשים שהגיעו להערה בדרך הזאת. אז זו דרכי כרגע. אני יודע שזו עובדת. אז זאת הכי הקרמה שלי. אני לא אומרת שאין דרכים אחרות. ואם את נמשכת לדרך אחרת, והיא חיה בשבילך, ואת מוכנה להתחייב לה, לא רק להגן עליה, אלא לפעול, ללכת בדרך הזאת. תבורכי. גם פה, רק לשמוע לא עוזר. צריך ללכת בדרך. כן.
אני רק
אצלת
מה הרעש, מה עושה לי להאמין כן בזה? מה שעוזר לי זה קורסים אחרים של עמד. משום ש... ליבי פחות מדבר הנושא של כמה הרע יכול להיות, ויותר מדבר העבודה מאהבה. המגיזם כל כך מדגיש שהדרך היחידה להגיע לאושר היא הנתינה והאהבה והחמלה, זה מאוד מאוד מדבר. זה האחרונה היא, אז אני יכולה להאמין. והם הראשונים ששמעתי שם, זאת הדרך להגיע לאושר, ואני את זה חובה ויודעת שזה נכון, לכן אני אומרת.
זה נפלאה, ההערה שלך היא נפלאה, וזה נכון. הרבה אנשים, כולל אותי, עד שלא שמעתי את הדברים האלה, הגישה שלי הייתה די חפיף. כשאת מתחילה להבין גם את הצד הזה, השעננות הולכת. ולכן, הבודה שהיה מואר, החליט שחשוב ללמד את זה. ג'טון קאפה אמר, ששני דברים צריכים, את הסיכוי הנפלא שהערה מציעה לנו, את העושר שאין לו דוגמה בכלל בחיים האלה, ואת הסיכוי הנורא, אם לא נעשה את הפרקס. ואת שני הדברים, את המקל צריך ואת הגזר צריך. וג'סון קאפה אמר ששני הדברים ביחד נחוצים כדי להעלות אותנו על הדרך בצורה רצינית. אחרת המוות יתפוס אותנו לפני שעשינו את העבודה. זה מה שיקרה. וזה מה שקורה כמעט לכולנו. אז אם הבודה החליט שזה חשוב, אז מה אנחנו נערר?
לסומן בפרחים אדויה עם הרצילי יבשות לארבע בחמה ולבנה היא אדויה ופנינים של כל חסד הם לאתה וליבי יחנה ולחג ישנה כגם שלדנה תיארה בליבי ירחנה מולך אני שנה כגם שלדנה תיארה הומיתנו בך לא תזכה כל בריאה בעולם שכולו טוב אורך אידם גורו לתנה מנדלה כמיר יתאר.